שלום לכולם, אנחנו מתחילים פרק ז', כפי שעמדנו על כך בסוף השיעור האחרון, אחרי שהרמב״ם פרס את יסודות תפילת העמידה, שזה עיקר התפילה בששת הפרקים הראשונים. פרק ז' מוקדש להצגה של מערכת שלמה של ברכות, אני מדגיש, אנחנו עוברים מתפילה לברכות, ולא ראי זה כראי זה, שכפי שנראה בהמשך הפרק, זה בעצם מושתת על הקביעה של רבי מאיר בתוספתא בסוף ברכות, שמאה ברכות חייב אדם לברך בכל יום, ומדובר בעצם במעטפת שלמה של ברכות שעוטפת את סדר יומו של האדם. ועיקר הברכות, בשונה מהתפילה, התפילה זה הזכות או היכולת לעמוד לפני השם, ואילו הברכות זה לקחת את סדר החיים היומיומי, את הפעולות הפשוטות, ולתת להם משמעות דתית, תודעה שאופפת את האדם, שהוא שביתי השם לנגדי תמיד. כן, והדבר הזה בעיקר בולט בנושא שיעלה בהלכה ת', אז אנחנו לא נדבר עליו בהרחבה עכשיו, נחכה עד שנגיע, אבל בלעדיו אי אפשר להבין את הפרק, שלדעת הרמב"ם את מה שאנחנו מכנים ברכות השחר, אנחנו לא מברכים אותם כחלק מסדרי התפילה בבית הכנסת, כמו שמקובל כיום, והרמב״ם גם העיד על מנהג כזה, אלא שהאדם מברך אותם בשעה שהוא מבצע את הפעולות. מבחינה תודעתית, חווייתית, קיומית, תחשבו על זה. מה רב המרחק בן אדם שקם בבוקר מברך סדרה של 12-13 ברכות, לבן אדם שכל פעולה שהוא מבצע אותה הוא מברך עליה, זה באמת יוצר תודעה דתית שונה. אני רוצה לחשוב יחד כשנגיע להלכה ת' על מה ולמה הוא עדף או עדפה הדרך השנייה. ובכל מקרה הרמב״ם עצמו אוחז בעמדה שאת הפעולות האלה מברכים שעה שאדם עושה את הברכות, מברכים שעה שאדם עושה את הפעולות. והאמת שהוא פותח את הפרק בצורה די מפתיעה. בוא נקרא, הלכה זין, הלכה א', פרק זין, הלכה א'. יש פה מישהו שצריך רמב״ם? יש לי עוד מהדורות. יש לי עוד אחד. מישהו פה צריך? לא, הוא במקום ש... לא, לא פה. אוקיי. בואו נתחיל. כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, תקנו ברכות אחרות. שימו לב לדיוק הלשון. כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, זה פרקים א' עד ו', תקנו ברכות. הפרק הזה לא עוסק בתפילות, הוא עוסק בברכות. תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום ואלו הן. שיכנס אדם למיטתו לישן בלילה. וכאן אומר ההתחלה המפתיעה, שכן לא הייתי שואל אתכם על הכניסה למה שנקרא לישן בלילה, היינו אומרים שזו הפעולה האחרונה של היום. כלומר, אדם מסיים את היום, אדם מתחיל את היום כשהוא קם, והוא מסיים אותו כשהוא הולך לישון. אני חושב שככה כולנו חיים בתודעה הזאת. ברמב"ם, תראו, זה מאוד מעניין. הוא הולך להציג את סדר הפעולות של האדם בכל יום, כשהפעולה הראשונה היא ללכת לישון. זה דבר שאומר דור שני. יש להניח שהוא בראש ובראשונה בנוי על התפיסה של וירא ויבוקר. אנחנו שמתחילים...
שיום הולך אחרי ערב.
נכון, אבל זו תפיסה מאוד מאוד שונה של שינה. כלומר, איך להבין את השינה? מה זה לישון? אנחנו מיד ננסה להביא את זה דרך הברכות של השינה, אבל מה זה לישון, כן? אני חושב שרובנו חושבים ששינה זה לנוח ממה שעשינו במשך
היום. היום.
עוד פעם, איזו תפיסה יש לנו? שזה אחרי, אני קודם עובד ואז אני נח, כן?
בטח לפי תפיסת הרמב״ם זה לנוח לקראת יום המחר, לאזור כוחות.
אני לא יודע, זו שאלה טובה. אתה יודע, זו מחלוקת בין אירופה ואמריקה לגבי המקלחת, מתי הם מתקלחים. זו אותה מחלוקת. הם מתקלחים בלילה, מתקלחים בבוקר, נכון? אמריקאים מתקלחים בבוקר.
אה, באמת?
איך אני יודע? הייתי באמריקה, ככה ראיתי, מתקלחים בבוקר. האירופאים, מתי הם מתקלחים?
תלוי מי, הצרפתים והגרמנים פעם בחודש.
הם מתקלחים בכלל.
כן, פעם בחודש.
אבל לא, זו מחלוקת דומה, כן? כלומר, אני יכול להגיד שאבא זכרונו לברכה קיבל חינוך תלזאי, אמא שלו הייתה תלזאית, נולדה ממש בחצר של ישיבת תל, והם בכלל העדיפו לא לישון אף פעם. כלומר, לו יכלו לא לישון, היו מעדיפים, כלומר, לא ראו את השינה כחלק מחיי האדם, לכן הם היו ישנים הרבה בכיסא. ממש, פשוטו כמשמעו, הסבתא הייתה תמיד ישנה בכיסא, כי היא לא נתנה לעצמה לישון, גם אבא היה בדרך כלל לומד בליל שבת על גמרא אחרי האוכל, והיא ישן. כשהוא מעירים לאבא, אולי תלך לישון, אז הוא אומר, לא, אני חושב, כך הוא היה אומר. אז, אבל אני אומר, כדאי לחשוב על השאלה, מה זה שינה בכלל, ולמה היא ההתחלה של התיאור של האדם, לכאורה, זה בסוף. בוכל נקרא את הדברים ואז נחשוב עליהם. כותב הרמב"ם כאן, שיכנס אדם, כן, בבקשה.
אני אומר, בבוקר שתקנו,
זה בהחלט יכול להיות. בוא נלמד עכשיו את ברכות השינה, נראה מה תפיסת העולם של שינה. אבל אתה מאיר הערה נכונה, אבל יכול להיות זה מהם מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בכל מקרה, רק מאיר שזה מעניין. אני חושב שרובנו, לא היינו כותבים תיאור סדר יומו של האדם, לא היינו מתחילים אותו בלילה או בשינה. היינו מתחילים אותו בבוקר ומסיימים אותו בשינה. אבל אצל הרמב״ם רואים שזה לא כך. כשיכנס אדם למיטתו, כששימו לב לביטוי הזה, הוא לא מתאר רק אדם שהולך לישון, אלא אדם שנכנס למיטה.
אבל לישון בלילה.
נבדוק תוך כדי קריאת ההלכות הבאות, אם יש משמעות למיטה הזאת, כן? האם זה סתם תיאור פיזי? אדם ישן במיטה, או האם יש פה איזו מין תפיסה של המיטה, כן? שיכנס אדם למיטתו לישון בלילה, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המפיל חבלי שינה על עיניי, ומאיר לישון בת עין.
לישון משהו. להשקיע שינה תדמה והמאיר לישון בתיים.
כן, אז אני מודה לרב הוליצקי, כי אני מאיר, אני קורא ממהדורות שהן מכתב יד הונטינגטון, שכבר דיברתי על
הכל,
דיברתי עם ההוא, ואחד מהדברים הכי בולטים בין כתבי יד לבין דפוסים זה מטבע ברכות. כי הסופרים, המעתיקים, המדפיסים, תמיד היו רגילים, אפילו מבלי להיות מודעים לכך, להתאים את לשונות מטבעות הברכה למה שהם רגילים. ואלו כמעט הדברים הראשונים שמשתנים, גם בכתבי יד של תלמודים, גם בבלי, גם ירושלמי. ולעיתים השינויים האלה, אני אומר, הלוך למעשה, שכל אחד יקרא את מה שמקובל בדור שהוא חי בו, מהסידור. אנחנו לא מתפעלים מהרמב"ם, אנחנו מתפעלים מהסידור. אבל לפעמים יש תפיסות עולם או הבנות של דברים שהם מתשתשים תוך כדי חילופי הנוסח האלו, ולכן כדאי כשאומרים רמב״ם להקפיד לנסות לשאול מה הנוסחו של הרמב״ם בכתבי היד, כאן ודאי מסייעים בידינו. בואו רק נגמור את הברכה כפי שהיא: יהי רצון מלפניך השם אלוקי שתצילני מיצר רע ומפגע רע, ואל יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים, ותהיה מיטתי שלמה לפניך, ותעמידני ממנה לחיים ולשלום, והאירה עיניי פן אישן המוות, ברוך אתה השם, המאיר לכל העולם. אז בואו נראה קצת את הברכה הזאת, המבנה שלה, התוכן שלה, איזה תפיסת עולם עולם ממנה. האם היא מדברת עם עוד ברכה בהמשך? אז נתחיל מכך שלברכה באופן בולט יש שני חלקים. חלק ראשון שבו מברכים את הקדוש ברוך הוא, והחלק השני שבו מתפללים. כן, והמעבר נעשה במילים יהי רצון. התחילת הברכה, יש פה גם הרגשה שיש פה מעין החלאה של שתי ברכות. ברכה המפיל חבלי שינה אל עיניי ומאיר לישון בת עין, לעומת החלק השני שהוא מעין מטבע ברכה שעומד לפני עצמו, את תפילת יהי רצון. מה בעצם הדבר הראשון שמאירים, כן? שהמפיל חבלי שינה אל עיניי ומאיר לישון בת עין. מה בעצם האדם מדבר? עכשיו זה, הוא אומר פה על רעיון פשוט. כנראה ברקע הברכה הזאת עומדת תפיסת עולם ששינה היא סוג של מוות. וכשאדם ישן הוא באיזשהו מקום, התודעה ניטלת ממנו, הוא לא מודע למעשיו, הוא סוג של מת. ומה שהברכה הזאת מאירה, היא מברכת את השם, שאתה מצד אחד עושה אותי כאילו מת, ומצד שני אתה מקפיד לשמור על הגחלת חיי, או במילים פשוטות, מצד אחד מפיל חבלי שינה אל עיניי, כאילו אני מת, אבל מצד שני מאיר לישון בתיים. מה זה מאיר לישון בתיים? שתוך כדי שאני עם חבלי שינה, אני גם מה? העיניים שלי פועלות. כאילו התפיסת עולם שיש כאן היא אני קורא הרב רבינוביץ מפנה כאן לפסוק בתהילים י' ג' העיר העיניי פן אישן המוות. הייתה להם תפיסת עולם שבין האור בעיניים הוא ההבדל בין החי והמת, ובעצם הברכה היא בעצם מברכת הקדוש ברוך הוא שאני ישן ולא מת. זה הברכה, זה חלק הברכה שבה כדאי גם לתת את הדעת לביטוי המפיל חבלי שינה על עיניי, הביטוי חבלים, מאיפה הוא לקוח. אז רבינו מנוח מפנה כאן לפסוק בתהילים ט"ז, חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עליי, והוא מפרש הכוונה לחלקי שינה. הרב רבינוביץ עצמו מציע פירוש שאני אפתח אותו ברשותו, כי הוא לא רק אמר חצי דבר פה, שזה מזכיר לשון חבלים שמזכירים אזיקים של שבויים. מעין השינה מתוארת כסוג של מאסר. אני אומר, איך אפשר לקיים או לעמוד יותר, האם באמת זאת תפיסת העולם שיש כאן? אז אנחנו נראה בהמשך, כשהאדם יושב על מיטתו, אתם יודעים מה הוא מברך לפי הרמב״ם? מתיר? אסורים. עכשיו, יש להניח, וכאן אני מנסה לרמוז בחלק לרעיון שהשינה הוזכרה לפני הקימה, כי הקימה היא משינה. כלומר, התיאור שלנו את היום מפספס משהו. אני עדיין לא אומר שהייתי כותב את הסדר כמו שמתואר פה, כן? או שאני חווה אותו ככה. כי אולי אנחנו חווים מוות באופן קצת אחר. שינה, סליחה, באופן קצת אחר. אבל ברמב"ם עולה בבירור בהמשך הפרק הזה, שאי אפשר, שחוויית הקימה היא חוויה שאי אפשר לעמוד על משמעותה אם אתה לא מבין מה הייתה השינה. אנחנו נראה שיש תקבולות בין הברכות לפני השינה לבין הברכות כשקמים בבוקר. ואולי הבולט, אם הרעיון הזה של הרב רבינוביץ צודק, שהשינה היא סוג של מאסר. אולי זה גם מסביר את הביטוי כשנכנס לישון במיטתו. המיטה הוא סוג של כלא. עכשיו, כל מי שהיה מושפז בבית חולים ולא היה יכול לרדת מהמיטה, יודע על מה מדובר. ממש בית כלא. מרימים לך את המגינים האלה, ואתה לא יכול לרדת, יש איזה אחות או אח ירשו לך לרדת מהמיטה, אפילו לדברים פשוטים של צרכים או הפעולות האנושיות הכי בסיסות, אתה כלוא, בטח אם חיברו אותך למוניטור, אתה עוד מחובר עם ממש חבלים, שמו לך את כל החוטים האלה וחיברו אותך עם הברז הזה וחיברו אותך לאפוזיה בבית, כן, כאילו אתה ממש בבית סוהר, כן, גם יש לך מדים, כן, והמדים שלך הם של הטירונים, כולם יודעים מי אתה, נכון? קיצור, זה עכשיו זאת חוויה שאנחנו בבית חולים חווים אותה, אבל יש פה סוג כזה של תיאור. אני רוצה גם שתנסו לדמיין לצאת מהבתים שלנו, אנחנו ערב חג הסוכות, אז אולי אפשר קצת, הבתים שלנו, אנחנו מרגישים מאוד מוגנים, לא מפחדים בבית. אבל אתם יודעים, ממי חז"ל, ממה פחדו גם שיש על הרצפה? אתם יודעים?
נחשים
עקרבים. נחשים עקרבים בבית. נכון, אמר לי פה מישהו שבוע שעבר, מצאו לו פעם נחש בבית. מיכה, אתה, נכון? אבל אתה יום יום הולך בבית ומפחד מנחש, תגיד לי. אולי מאז, כן?
לא, אני לא מפחד. לא,
אנחנו... קרה, אנחנו חושבים שזה קרה. הם ממש פחדו ללכת בבית, בחושך, אתה לא רואה, אתה לא מוגן. המקום הכי מוגן הוא המיטה. זה מזכיר לי, למשל, כשהייתי לוחם בשריון, כשהיינו ישנים בשטח, אז אסור לישון אלא על הטנק. מסיבות ברורות, אם תישן על הרצפה, אולי איזה נגמש יעלה עליך, אתה לא יודע, כן? קולעים אותך באיזה מקום, אין לך תנועה. אני נכנס לישון על מיטתו, אני אסיר, אני... עכשיו, מצד שני, על מה אני מודה לקדוש ברוך הוא? שאני חי. זה הביטוי, הוא מאיר לישון בתיים, ואז אני מתפלל. ובוא נראה מה הדברים שהאדם מתפלל על מיטתו. יהי רצון מפניך, השם אלוקיי, שתצילני מיצר רע ופגע רע. למה שאדם יפחד מיצר רע על המיטה שלו? ומה זה הפגע רע הזה שהוא מבקש עליו? אז כאן אנחנו מגיעים בהמשך הברכה בשני הקשרים שמסבירים מה יצר רע עושה במיטה. מצד אחד ממשיכים, ואל יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים. ראינו, האדם כל היום נמצא עם אנשים אחרים, והוא אין לו כאילו זמן לעצמו, כשהוא נמצא במיטה, הוא נמצא לבד. כולנו מכירים את החוויה של ילדים שקשה להם להירדם. הם צריכים מישהו לידו. למה הם צריכים מישהו לידו? שיגן עליהם מהבדידות הזאת. המיטה הוא מקום של בדידות, הוא מקום שהמחשבות נודדות, הוא מקום גם לאולי הרהורים רעים, היצר הרע, דיברנו עליו קצת בשבת, בבניין השני. יצר הרע הוא הרצונות של האדם, המחשבות שלו, למקומות שהוא רוצה להגיע אליהם. בלילה יש לאדם שהוא לבד, על מה הוא חושב, על מה הוא חולה, מה היצרים שלו, מה הוא מתכנן למחר, כן? אז זה צד אחד של יצר הרע, אבל יש צד שני מאוד ברור. אבל מה זה הבקשה? תהיה מיטתי שלמה לפניך. מאיפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה?
יעקב שמיטתו שלמה.
יעקב אבינו שמיטתו שלמה. וזה ברור שהביטוי מיטתו שלמה מתכוונת לזרעו של האדם. ויש כאן רמיזה ברורה שהמיטה הוא גם מקום של מיניות. והאדם, שעה שהוא מתפלל, שעה שהוא נמצא במיטתו, תצילני מיצר הרע, הוא גם מתפלל לקדושת הזרע שלו. כלומר, מיטה נועדה לשינה, מיטה נועדה גם לאהבה. והתפילה של האדם, שעה שהוא במיטתו, שהשם יציל אותו מהפעילות הלילית, מיצר הרע, שתהיה בצורה טובה, מפגע רע. ואל יבהלוני חלומות רעים, ולא הרהורים רעים, ותהיה מיטתי שלמה לפניך, ותראו את הסוף, ותעמידני ממנה לחיים ולשלום, וכמעט נשמע כמו תפילת הדרך. כאילו להיכנס למיטה זה סוג של
מסע.
כאילו אני קודם התחלתי, למה אנחנו חושבים ששינים בלילה זה סוף היום? כי עבדתי כל היום, נופל כמו פגר על המיטה, אני לא עושה כלום במיטה. פה, המיטה הזה, תראו איזה, מה מתרחש שם, כן? כי ממש, זה מסע, מסע שלם. ואדם, מעין תפילת הדרך, מתפלל על הלילה, מתפלל שהלילה יעבור עליו בצורה טובה, בשלום. הפרשנים פה מהירים, על יבעלו לי חלומות רעים ולא הרהורים רעים. רבינו מנוח פה מפנה, נפתח את זה. רבנו מנוח מפנה לגמרא בברכות, שם הוא כותב כך, זאת הברכה באה על דעת רב, שאמר, זה גמרא בברכות דף נון ה', שלושה צריכים רחמים, פרנס טוב, שינה טובה וחלום טוב. צריך להתפלל לישון טוב. שכל מי שחלבה פעם מדודי שינה או קשיים בשינה, יודע שזה ממש תפילה לעניין. כי החלום הרע, כותב רבנו מנוח, שובר הגוף והרוח. שנאמר והטיפיים רוחו וכתיב ואחלימני ואחייני וכתיב והאלוקים עשה שיראו מלפניו ואמר זה חלום רע ומפני זה צריך לבקש רחמים שלא יבילו חלומות רעים כי כשהחלום טוב יש לאדם יישוב הלב ועומד בלי מבוכה ותרדה ויכול להתבודד בתורה ובחוכמה ולא הרהורים רעים פירוש כי הם סיבה לחלומות רעים כי דאמרינן אין מרים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו שנאמר, אנטה מלכה רעיונך על משכבך סליקו. כן, זה דניאל אומר לנבוכדנצר, החלומות שלך עם המחשבות שלך. זה לא המקום והזמן להיכנס לכל התפיסות עולם של חז"ל על החלומות ולהפגיש אותם עם התיאוריות המודרניות. נושא מאוד מעניין ומעלף. יש יהודי שכתב ספר שלם על הסוגיות בברכות, בדרך הרואה על החלומות. שם שני דפים, הוא כתב על זה דוקטורט, ויצא מזה ספר שלם, מה תפיסת החלום שיש אצל חז"ל. לפחות נסתפק במה שרבינו מנוח מציע כאן בהקשר של ברכת המפיל, מה היא אומרת כלפי החלומות.
מנוח.
סליחה? רבינו מנוח, כן, לנוח, כן. מה רבינו מנוח מציע לנו, כן, את מעין קיצה טובה, איך לנוח? בעצם הוא מדבר על איך החלום מייצג עם האדם טוב לו עם עצמו, לא טוב לו עם עצמו. זה רפלקציה של התת מודע שלו, של המחשבות שיש לו, שאולי הוא לא מרשה לעצמו משך היום לחשוב עליהם, ואז המחשבות האלה בלילה יוצאות לו, כן, כל השדים יוצאים בלילה, כן, זה לא דווקא שדים חיצוניים, אלא זה הטרדות שכל אדם מוטרד בהם באופן אקסיסטנציאליסטי, ואתה מתפלל שתהיה שמח עם מעשיך, עם עצמך, שהמחשבות שלך יהיו טובות, שאדם יהיה שבע רצון, מעצמו. יש כאלה שמברכים שפעמים תהיה לך נחת מהילדים ויש כאלה שמוסיפים גם נחת מעצמך כן? שאדם יהיה שמח בדברים שהוא עושה והברכה המסתיימת בין ברכת הדרך ללילה והעירה עיניי פנישן המוות זה חוזר להתחלה כלומר יש פה חיתום מעין ההתחלה מוות זה חושך העיניים הם אלה שמאירות, כן, מאיר לישון עיניים, אז העיר העיניים בבוקר, שזה יהיה שינה ולא מוות, כן? ואז החתימה היא באמת חתימה מפתיעה, המאיר להולך כל העולם. בעצם בתוך החושך הגדול, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מאיר. זאת אומרת, אני חייב פה וידוי אישי, אחרי שקראתי כזו הלכה יפה, שאני חונכתי לידי גדולי עולם, שלא היו אומרים ברכת המאפיל. מסורת בידינו מרב חיים מבריסק לא לברך ברכת המאפיל. אומרים שהסיבה היא שחייבים להירדם אחרי שאומרים ברכת המאפיל, ולו רב חיים היה יודע שהוא חייב להירדם, אז הוא לא היה מצליח להירדם, ולכן הוא לא אמר המאפיל. לא אמר. ומילדות היו אומרים, תירק לי אשמה על המיטה, בלי להגיד המאפיל.
מבחינת עובר לעשייתם, מבחינת עובר לעשייתם, זה הכוונה?
כן, הוא לא היה אומר המאפיל, וסבי הרב זצל, כולם גדולי עולם, לא אמרו המאפיל, אבא לא היה אומר המאפיל. למרות שאני יודע, רק למחצה, אחרי שסבא שלי עליו השלום נפטר, אבא של אבא, אז אבא התחיל להגיד כל קריאת שמע על המיטה, את כל הבריסקאים, ככה לימדו אותנו מגיל צעיר, להגיד רק מה שהגמרא אומרת להגיד, חוץ מהמאפיל שהגמרא אומרת להגיד, גם את זה לא אומרים. אז היו אומרים קריאת שמע, והיו אומרים את הפסוקי הרחמים, שזה השם הרבו צרי, שזה מה ש... בשיר של פגעים, הגמרא בשבועות אומרת, אז היו אומרים וינועם, והשם הרבו צרי. זה מה שהיו אומרים. שום דבר, אני זוכר שאבא אחרי שאבא שלו נפטר, הוא אמר, אני אעשה כמו שאבא שלי היה עושה. והוא היה אומר את כל הטקסט של קריאת שמע, אני לא יודע, הוא חזר להגיד המאפיל, אני לא יודע, אף פעם לא הקשבתי לו, כאילו, אדם הולך לישון לב, לא ליד הילדים שלו, כשהם גדולים, כן? אני לא יודע להגיד, אבל הברכה הזאת, יש בה תפיסת עולם שלמה, של מה זה לילה, מה זה שינה. נראה בהמשך הפרק, איך ברכות הבוקר מדברות איתה, ונבין שזה לא רק לא לעבוד, זה לא רק לנוח, זה לא רק זה, זה יותר מזה, כן? והרמב"ם ממשיך בהלכה ב', וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן. וכאן במהדורות שלכם, מה כתוב הרב אוליצקי, תעזור לי. אני מחזיק בו בשכר, יהודים עם מהדורות לא מדויקות, כן.
הקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע, וקורא פרשה ראשונה וישן, ואפילו אשתו ישנה עמו, קורא פסוק ראשון או פסוקי רחמים, אחר כך נשאל, זה בזוגיים.
כן. אז כבר הכסף משנה העיר שיש פה בעיית נוסח וצריך למחוק חלק מהמשפט הזה. אני רק העיר שהמשפט הזה יש בו היגיון, שהוא כנראה לא הופיע, הוא לא נכתב על ידי הרמב״ם, אבל ההיגיון, דיברנו קודם על מיטתי שלמה, שמיטה הוא גם מקום למיניות. אז אם הזוג נשוי נמצא, אולי השאלה, אם המרחב צנוע לקרוא קריאת שמע, עכשיו כמה אני מזכיר, הרמב״ם דיבר על זה בכל קריאת שמע, ואכן מסתבר שאכן ההלכה הזאת נכונה, היא מופיעה בפרק ג' בכל קריאת שמע, היא פשוט, הרמב״ם לא כלל אותה כאן, אבל כתבי היד המשובחים של הרמב״ם, כל המשפט לא מופיע. אלא רק כתוב, קורא פרשה ראשונה מקריאת שמע, וישן. וכאן אני, ברמב״ם בולט, שזה לא כמו שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים בטקסט הגדול הזה של קריאת שמע על המיטה, שאומרים קריאת שמע ולאחריו את כל הפסוקים, וגבריאל ומיכאל וכולי. לעומת זאת, ברמב״ם הסדר הוא קודם המאפיל, ואז קריאת שמע, ובעצם קריאת שמע זה הדבר האחרון שהאדם אומר לפני שהוא נרדם. ופרשני הרמב״ם כאן מפנים לירושלמי מאוד יפה, שבמצא מופיע בברכות בפרק א' הלכה א', שם ירושלמי מתאר איך חכם אחד מציץ לשני כשהוא הולך לישון ורוצה לראות איך הוא הולך לישון, ללמוד אורחות חיים. פעם שמעתי את רב בנג'י לוין, נכדו של רב אריה לוין, מתאר איך הוא הגיע מארצות הברית, שלחו אותו, הרי אבא שלו היה רב בארצות הברית, ושלחו אותו להיות עם הסבא רב אריה, הוא ישן איתו באותו חדר ואמר וואו, הוא הולך ללמוד אורחות חיים מהסבא, כי אני רואה איך יהודי עושה את כל הפעולות שלו. והוא אומר, הוא רואה את הסבא מוריד את הקפוטה, ומה הדבר הראשון שהוא מגלה להפתעתו העצומה? שהוא הולך רק עם צווארון ואין לו, אין לו חולצה. היהודים בירושלים, לא היה להם כסף לחולצות. אז היה להם צווארון, שהם היו הולכים איתו, וכשהוא היה מתלכלף, אז מה הם היו עושים? היו הופכים אותו לצד השני, וכך הולכים. הוא סיפר על זה, בדיחות הדעת, שפעם איזה יהודי אחד, אמרו לו, הצווארון שלך מלוכלך, תהפוך אותו, אז הוא אמר, צד השני יותר מלוכלך. אבל זה היה אורחות החיים הראשון שהוא גילה. בכל מקרה, ירושלמי מתאר איך רבי שמואל בר נחמני רוצה ללמוד אורחות חיים מרבי יעקב, והוא רואה שמה הוא עושה, שהוא קורא על מיטתו קריאת שמע, כמה פעמים עד שהוא נרדם מתוך קריאת שמע, כלומר, הוא אומר קריאת שמע, לא נרדם, חוזר, הוא אומר כי הוא רצה להירדם מתוך המילים של קריאת שמע, בעצם מתוך קריאת האמונה. עכשיו, ניסה להבין את הרעיון הזה, זה חוזר למה שדיברנו, אם אדם הולך לישון וחושב ששינה זה סוג של
מוות.
של מוות, זה כמו שעל ארץ דווי האדם מקדם, מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לישון ואומר, גם אם אני לא אקום בבוקר, אני בידך אפקיד רוחי, ולכן התיאור הזה שקורה פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן. ואומר, אם הנסת הוא שינה, אנחנו מכירים את זה, כן? האדם כל כך עייף, הוא אין לו כוח, אז קורה אפילו פסוק ראשון או פסוקי רחמים, וכבר למדנו את זה בחוד קריאת שמע בפרק ב', על הדין המיוחד של פסוק ראשון. מישהו זוכר מזה משהו? רב רואי, אתה זוכר? למדנו את זה שם.
לגבי מה?
על הייחוד של הפסוק הראשון בקריאת שמע, שהאדם חייב לומר אותו אפילו אם הוא ישן או נרדם, בדיוק, ואחר כך אומר הרמב״ם ישן. וזה אנחנו נסיים. מחר אנחנו נראה איך קמים בבוקר. וחנניה בן עקשיא אומר, וצעק ראש מוזפות ישראל, פיכך